אנחנו בפרשת חיי שרה, אחרי שאברהם עומד בניסיון של העקדה, יש מחלוקת מדרשים האם הניסיון האחרון של אברהם היה העקדה, שניסיונות פותחים בלך לך ומסיימים בלך לך לעקדה, או שהניסיון הסופי היה ניסיון של חיי שרה, שהוא חושב הנה עמדתי בניסיון הכל טוב, והפך הוא חוזר הביתה, מקבל לשמוע שזה שהוא עמד בניסיון, מחלוקת במדרשים כבר. האם הניסיון האחרון, הרמב״ם מביא מחלוקת גם בפירוש המשניות, האם העשרה ניסיונות מסתיימים עם הניסיון של העקדה, או הניסיון היותר חמור היה ניסיון חיי שרה, שהנה לכאורה הוא עמד בניסיון של העקדה, והוא חוזר ומקבל לשמוע שכשאשתו שמעה על העקדה היא מתה. וצריך לדעת שבכל ניסיון, או הרבה פעמים בחיים, יש את הקושי לעמוד בניסיון, ואז יש את הקושי של אחרי הניסיון, שאתה חושב עשיתי נכון, והתוצאות נראות רעות, ואז הבן אדם כאילו מתחרט, היי, מה עשיתי שם? כשהניסיון זה הסר שטן מלפנינו ומאחרינו. יש את השטן שלפני שבן אדם אומר, יש לו את הניסיון, ואז יש את האחרי, שבן אדם רואה את הפירות של זה שהוא עמד בזה, וזה עוד ניסיון, וזה ניסיון עוד יותר קשה. זה הניסיון הסופי של אברהם אבינו, לפי המדרש הזה. הניסיון הסופי, הניסיון הסי, זה אחרי שהוא מת בעקדה. ואומרים לו, אשתך מתה, אז בשמיים היה גלוי ששרה הייתה אמורה למות באותו יום במילא. זה שני חיי שרה, זאת אומרת, הפסוק בא ומתעד, שמבחינת שמיים, התוכנית המקורית הייתה שהיא תמות באותו יום. אבל איך השטן דאג לזה? שהיא מתה באותו רגע שהיא שמעה על העקדה, ואז אברהם צריך לחזור הביתה ולהתמודד עם השאלה, רגע, עשיתי נכון או לא עשיתי נכון? הרי אשתי מתה מכל הסיפור הזה. אז זה הניסיון של אחרי, שבן אדם עושה את הדבר הנכון, ואז פתאום הוא עושה את הדבר הנכון, והפרי מעשיו נראה רע. יוסף הצדיק, הרי הוא נמנע מלבוא על אשת פוטיפר. ומה יוצא מכל הסיפור? חילול השם, בכל העיתונות מפרסמים, תראו את העבד העברי, כולם מדברים עליו, תראו מה הוא עושה, ניסה לבוא על אשת אדוניו. אבל הוא היה צדיק, הוא צדק. והפך אם הוא היה חוטא איתה, זה היה בשקט, אף אחד לא היה יודע. הוא עמד בניסיון, ומה יוצא לו מזה? הוא נופל לבית הכלא לשנתיים. זה דרכה של זה דרכו של החיים. הרי הרבה פעמים בן אדם עומד בניסיון, והקדוש ברוך הוא שולח לו עוד ניסיון, שהתוצאה זה נראה שמזה שהוא עמד בניסיון, רק רע יצא מזה. ואז הוא צריך להתמודד, וזה אברהם חוזר ומוצא שאשתו מתה.
בתורה זה תמיד אחרי, בסוף הוא מגלה שהניסיון היה לטובתו.
בסדר, גם פה אנחנו יודעים, אבל אברהם לא יודע את זה, לא בחיים, בחיים לא תמיד יודעים.
היא מתה כי היא חשבה שהוא מת?
אז במדרש כתוב כך, אבל החז"ל באים ומלמדים אותם שזה היה עוד ניסיון לאברהם, שכשהוא שומע שהיא מתה, לא זה נשמע שהיא מתה בגלל העקידה. ובאמת שני חיי שרה, התורה באה ואומרת לא, זה היה אמור להיות החיים שלה. אברהם בא לקבור את שרה, אז יש דיון בראשונים מאיפה אברהם בא, למה הוא לא היה איתה. אז יש אומרים ששרה הייתה חולה, ובגלל זה היא נסעה להרים, לקירת ארבע, להחלים, והיא לא החלימה. ולספוד לשרה ולבכותה, כללית בתנ״ך כתוב בכי ומספד, לא מספד ואז בכי. היוצאים מן הכלל למקרים שטבע אדם לא לבכות. יש מציאויות שאנשים לא רוצים לבכות. כששאול בן קיש נהרג, אז אנשי דוד אין להם שום עניין לבכות עליו, הרי הם עכשיו בילו שנה, שנתיים בבריחה ממנו, כל החיים שלהם היה למלט ממנו, אז כשהוא מת הם רוצים לחגוג. אז דוד המלך קודם כל מספיד מתוך ההספד שלו, תראו מה הפסדנו, אז יוצא הבכי. ואותו דבר בשרה, כשאישה בת 127 שנים מתה, אז אין נטייה כל כך לבכות, חי החיים, נו בסדר. אברהם בגלל זה בא לספוד ולבכותה, קודם כל לעורר את האנשים שיבינו מה הלך פה, ואז לבכות. מתוך זה שאנחנו בוכים על אדם שמת, אנחנו לומדים להעריך את ערך החיים. הדין של כבוד הבריות בעצם נלמד מזה שכהן צריך להתאמה למת מצווה. זאת אומרת, הכבוד שאנחנו מקרינים למת נותן לנו הבנה של ערך החי. המלבי מסביר שכשאברהם אבינו בא לקבור לשרה ובא ואומר אני רוצה אחוזת קבר, הוא בא ומלמד את האנושות, את הערך של החיים ואת ההמשכיות של החיים. זה שיש נצח. למה אתה משקיע בקבר? תעשה כמונו. הרי באותם דורות, כתוב באבן עזרא, היו נוהגים לקחת את המת, לעשות ממנו שטיחים, לעשות ממנו, להשתמש בעצמות שלו, לעשות כלים. אתה שותה מכוס שעשוי מהעצם של המת, אז תשתמש בגולגולת שלו, תשאיר את זה תלוי אצלך בבית כמה ימים. לא, מה, למה? כי מבחינתם כשהבן אדם מת, אין המשך, הכל הסתיים. בא אברהם ואומר, לא, אני משקיע בקבורה, מבחינתי זה רק התחלת הדרך, יש המשך לנשמה. ההמשך הזה, ואני דואג לכך שלקנות את כל השדה, שאפרון לא ייתה בטעות ויחרוש על הקבר שאני בונה. איפה אברהם קובר אותה? דווקא במערת המכפלה. למה זה נקרא מכפלה? מלשון כפול, מערה בתוך מערה. מה מיוחד במערה הזו? כשבאו שלושה ערבים אל אברהם אבינו, אז הוא הלך לקחת לו שה, והשה ברח ממנו, הוא רודף אחרי השה, עד שהשה מוביל אותו לתוך המערה הזו. נכנס למערה, רואה איש ואישה ונר דולק ביניהם, שניהם שוכבים בשיא השלמות והשלווה, וזה אדם וחווה, שכשהם הלכו למות, הם הלכו בכוונה למקום שאף אחד לא ידע, כי הם פחדו שיעשו מהם עבודה זרה, אז הם בכוונה הלכו ואמרו, נקבר במקום שלא ידברו עלינו, לא אמרו, או זה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, לא יעשו ממנו עבודה זרה.
איך
זה היה אחד מהניסים של מערת המכפלה, שהקדוש ברוך הוא השאיר נר דולק ביניהם. אז כשאברהם ראה את זה, את השלווה הזו, הוא מיד הריח טריח גן עדן כשהוא נכנס לשם, הרי אדם חווה יצאו מגן עדן, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, והוא התאבל לקבר שם. ובגלל זה עכשיו ששרה מתה, אז הוא קונה את מערת המכפלה כדי לקבור אותה שם. אנשי בני חטא מצד אחד מתייחסים לב בכבוד גדול ומראים כבוד לשרה אמנו, והמדרשים דנים איך הקדוש ברוך הוא שילם להם שכרם בעולם הזה. אפרון עושה כאילו הכל טוב והכל יופי, אני אתן לך מה שאתה רוצה, אבל מתוך המילים שלו הוא בעצם רומז לאברהם, אני רוצה הרבה כסף, ואברהם קולט את הרמז. אחד מהדברים שאנחנו חיים לעשות כשמתעסקים עם פוליטיקאים זה לקלוט את הרמז. לפני כמה שנים היה לי עסק עם שוטר, עם קצין במשטרה, והיה לנו צורך להתמודד מול ניתוח גופות שמרצו לנתח ללא צורך, ובאמת בית המשפט גיבה אותנו, אבל כשרציתי לבוא איתו לדיון, אז שאלתי אותו אם אפשר להיפגש במשרד שלו. אז הוא אמר לי, אתה יודע מה, אפשר, אבל יש פה ליד מסעדות מאוד טובות, אפשר גם להיפגש שם. ואני לא קלטתי את הרמז שלו, מה שהוא בעצם רמז לי זה, אני רוצה שתוציא אותי לארוחת צהריים, תשלם על הארוחת צהריים, יש פה מסעדות מאוד טובות. ואני לא קלטתי את הרמז, רק אחרי השיחה חשבתי אחורה, בעצם הוא רומז לי משהו. אז כשמתעסקים עם פוליטיקאים צריך להבין, הם רומזים לך משהו, כשהם אומרים לך, אפשר להיפגש במשרד, אבל יש פה... מה?
הם יודעים שהם רומזים את זה?
כן, ברור, זה היה מכוון. זאת אומרת, הכוונה הייתה, אתה תעזור לי, אני אעזור לך. כי הכסף יענה, כן.
כמו שרוצה,
מסעדה. מה הוא יבקש ממני? אז אני לא קלטתי את הרמז עד אחרי השיחה, אבל קלטתי שלא קלטתי, הצטערתי שלא קלטתי. זאת אומרת... אז צריך לדעת שפוליטיקאי רומז, אתה יודע, הרבה זמן לא ביקרתי בהוואי לראות שם את העצים. אני, מה דעתך שהפגישה שלנו תתנהל בהוואי? אתם צוחקים, אבל זה באמת הולך ככה, רק צריכים להיות ערים לזה. אני לא הייתי מוכן שבדיון על מת, הרי היה תלמיד שלי שמת, אז בדיון על מת. כן, אז לא הייתי ערוך לזה, זאת אומרת, אני עוד הייתי... בשלב זעזוע, אבל צריך לדעת, זה מה שאנחנו לומדים מאברהם. גם בשלב של זעזוע, אתה מתעסק עם פוליטיקאים, אתה צריך להיות חריף, אתה צריך לקרוא מהם אומרים לך, ולענות בהתאם. ואברהם באמת עונה לו בהתאם, אין שום בעיה, אתה תקבל את הכסף, ונותן לו כסף גדול מאוד, בשביל שדה שבעצם לא היה לו הרבה שימוש בה. אבל אברהם אין לו בעיה, וזה למה שהפסוק מדגיש, וישמע אברהם אל אפרון. הוא הקשיב טוב טוב, שמע בדיוק מה אפרון מבקש ממנו. חזל אומרים לנו, אפרון הוא רשע. אפרון הוא אומר הרבה ואפילו מעט אינו עושה. אבל בסדר, זה אחד מהכללים. עוד כלל שאנחנו לומדים מאברהם זה חשיבות הישרות, שהכל כתוב ורשום וחתום. אתם תבואו לזכור דירה, יבואו וינסו לשכנע אתכם, כן, כן, אין בעיה, אני אעשה, אני אתקן. הכל כתוב. אברהם דואג שהכל יהיה כתוב, ואנחנו רואים שחזל מדייקים שעד ימי יעקב אבינו וצאצאיו, עוד היה להם את השטר הזה שמערת המכפלה היא בבעלותם. היא בבעלות בני ישראל, ואתה רואה שעשיו ויעקב יש להם דיון בחלקת מי ייפול מערת המכפלה. אחרי שאברהם קובר אותה, אז אברהם מחפש שידוך לבנו. איפה יצחק בזמן הזה? חזן אומרים שיצחק היה בשלבי התאוששות מהעקדה. הוא היה צריך זמן להתאושש נפשית מהעקדה. כל מיני מדרשים, האם היה בבית עבר, האם היה בגן עדן, האם הוא חזר להר המוריה. יש שיטות במדרשים אחרי העקדה. יש מדרש שאומר שיצחק הלך לגן עדן. לא יודע. יפה. תודה רבה.
פסוק למד א'.
יפה.
איזה אפשרות?
גן עדן, שם בעבר, כמדומני יש גם שיטה שאומרת שהוא הלך להר המוריה להתפלל לשידוך שלו. ושולחים שליח. איזה שליח? השם אליעזר רק מופיע בתורה פעם אחת. הוא דמשק אליעזר. כל הפעמים האחרות שמדברים על העבד, התורה קוראת לו העבד או האיש, אבל המסורת שלנו זה שזה אליעזר.
זה רק הפעם שהוא יוצא ללחם
העמים,
נכון?
גם שם לא כתוב, לא.
פה נראה צדיק.
יפה. אז אברהם משביע אותו להביא לו בת דווקא ממשפחתו. מה הייחודיות של משפחתו? אז הרן אומר בדרשות הרן שכשמחפשים שידוך, הדבר שצריך לעניין אותם זה המידות. ההשקפות זה דבר שבן אדם יכול להתגמש וללמוד. אבל מידות זה משהו שבן אדם מביא מהבית, ובגלל זה צריך למצוא משפחה איפה שיש מידות טובות. זה המפתח לשידוך שאתה מחפש. מידות טובות, גם לגמליך השקה. הרצון להיטיב עם הזולת, וזה דבר שכללית בן אדם יוצא מתוך הבית, הוא יכול לעבוד על המידות שלו, אבל מטבע הדברים, מה שהוא ראה בבית, איך שהוא גדל בבית, זה נקודת ההתחלה שלו, וזה, עם זה יש לך מה לעבוד. זה נכון שלכל אדם יש בחירה חופשית, אבל אתה מחפש שידוך, אז אתה מחפש ביסוס במידות, וזה מה שאברהם מחפש. ושימו לב שהוא לא מבקש ממנו, אני רוצה מישהי שהיא לא עובדת עבודה זרה. יכול להיות שכן עובדת עבודה זרה. אני מחפש מישהי שהיא ממשפחתי, כי ממשפחתי אני יודע שיש מידות טובות, וכך אנחנו רואים שמיד מזמינים אותו הביתה. יש עוד נקודה שחזן אומרים, כשמחפשים שידוך, רצוי לחפש שידוך לא רק מהמדינה שבאת ממנה, אלא אפילו מהעיר שבאת ממנה, אפילו מהמקום שאתה בא ממנו, כי כמה שיש ביסוס יותר משותף, ככה מטבע הדברים ילכו יותר חלק. ואני יכול לספר לכם כמה מנהגים מצחיקים, שיש פערי הסתכלויות בין עדות שונות, אבל זה מאוד מאוד משמעותי. יש עדות שאם האישה לא צועקת בקולי קולות, היא לא נחשבת אישה. זאת אומרת ככה...
צועקת.
מה זה צועקת?
על מי?
על בעלה. זה חלק מלהיות אישה, צריך לצעוק. ובעלים זה חלק מהחברה. יש חברות שאם הבעל נכנס למטבח, זה לבון לאישה. יש מישהו שאני מכיר שנשא אישה מהעדה הזו, הוא סיפר שאם הוא קם באמצע הלילה ורוצה לקחת כוס מים, אם הוא נכנס למטבח, אז למחרת יהיה לו תקל עם אשתו. אתה אומר לו, מה, אני לא טובה? אתה כועס עליי? מה עשיתי? אני לא מספיק טובה בשבילך? למה היית צריך לעשות לי כזה דבר? מה עשיתי? איך זה? אני לא מבינה אותך. למה? זה לא מרוקאי. זה לא מרוקאי בכלל, לא. מרוקאים שוטפות הרבה. אז מרוקאי מסוגל לשטוף. יש עדות שאנשים קמות בארבע לפנות בוקר. יש חלק מהתימנים ככה, יש חלק מהספרדים ככה. אז אחד סיפר לי אמא שלו באה לבקר אותם בשש בבוקר, אחרי שהיא קמה, שטפה את כל הבית, הכינה את הארוחות ליום, העמידה את הבשר לשבת, אמרה את השחרית שלה והטילים שלה, ובשש, שש וחצי היא דופקת בדלת, והם מסתכלים עליה, אמא, מה? והיא מסתכלת עליהם, כאילו, מה קרה? מישהו חולה? אתם רק עכשיו קמים? שש וחצי? לא הבנתי. היא כבר אחרי יום שלם בשש וחצי. אבל זה הנורמה אצלם. עכשיו, אתה מבין שאם אתה רגיל לקום בשש, ואשתך רגילה לקום בארבע, והיא מסתכלת עליך כמו איזה סמרטוט, מה איתך, למה אתה קם כל כך מאוחר? איזה מין בטלן אתה? זה בעיה. חזל אמרו, יש נורמות חברתיות, את לא יכול לומר שזה צודק וזה טועה. אתה צריך להבין שכל אחד בא מנורמה חברתית. ומטבע הדברים, זה הולך יותר חלק אם אתה נושא מישהי שבא מאותה חברה כמוך. עכשיו, אלה דברים שאתה לא כל כך בקלות יכול לבדוק בפגישות. זה לאו דווקא יעלה בפגישות. זה יעלה תוך כדי החיים. ופה חזן המליצו לנסות למצוא מישהי עם אותו רקע כמוך. היום אנשים מזלזלים בזה, אבל לא צריך לזלזל בזה. כולם אומרים, כולנו היום ישראלים, כולנו גדלים יחד, זה לא מדויק. זה לא מדויק. הניסיון מוכיח שבהרבה הרבה מאוד בתים יש הרבה מאוד נורמות שנובעות מהחברה שממנה אתה בא. יש עדות שישימו לחם על השולחן. יש עדות שאתה שם לי לחם על השולחן, אני לא אגע בלחם הזה. איזה טינוף זה ישר על השולחן, מה איתך? למה לא? אתה בא מידע, שאין לך בעיה. אני בא מידע, אנחנו היקים האשכנזים והפולנים, לא ניגע בלחם ששם אותו ישירות על השולחן.
הייתי זה זאת, יש לי פעם אחת בא איזה דודה שלו או משהו. משפחה, היה קרה עם אבטיח, אז אתה לוקח. היא כמעט רצחה אותנו.
נכון.
מה זה? איפה המזלגות? מה זה פה? הלכה הרבה מזלגות, כמעט דקה כל אחד.
נכון, ברור.
למשל גלורה אלינו את השיטה ללכת למדבר ולקחת את האוכל, האוכלים, ולכן לעשות את זה האוכלות, ולכן לקחת את השולחן. ופעם יש משפחות של ישראלים שמגיעים לשיחות גלורה, ושהם מופתעים שהגלורה שהם לא עוזרים לאוכלות לפנות את השולחן.
נכון.
זה חלק ממה שהם חלוצים.
זה תרבותי.
אנחנו לא פנטה שלך, אבל מה זה פנטה שלך? ברור. אצל המרוקאים בנות עושה את הכל, לאבא והבנים שרים,
אבל זה לא רואה את המי. אבל אתה מבין שאם אשתך לא מרוקאית, אז היא מסתכלת עליך. היה לי בחור שנפגש עם בחורה, שלח לה אס-אמס, האם את יכולה להכין לי סנדוויץ' למחר לפגישה? אז היא מגיעה לפגישה, מה, אני השפחה שלך? מה? היא לא הייתה ספרדיה, אשכנזיה, נכון? זה מה שאני אומר, אוקיי, אבל אתה מבין, פה זה פרים ענקיים בתרבות שאתה לאו דווקא קולט אותם. יש בדיחה על זה.
שהיו... אבל אם נגיד יש משפחה טובה, זה כאילו...
זה התחלה טובה, זה התחלה טובה, זה לא אומר כלום. ולא כל משפחה שיש לה שם טוב, זה משפחה טובה. זה גם צריך לדעת. זה הפורמולציות האלה, זה לא דבר הרמטי, זה לא דבר... זה, קודם כל צריך לברר את השם שלהם. אחד מהדברים שאני הייתי עושה זה כשהייתי נפגש עם אחורה וזה התחיל להתקדם, אז הייתי מתקשר בזמן בלתי צפוי ומבקש לדבר איתה, ואז נהנה להקשיב למה הולך שם בבית כששמים אותי, כשרוב האנשים לא שמים אותך על המתנה. אז אתה שומע, אתה מקשיב את הקולות של כל הבית, מה, איך מדברים אחד עם השני. אני, זאת אומרת, תשמע, מה המידות, איך מדברים? אני זוכר בית אחד שהתקשרתי וחיכיתי על הקו, זה 5 דקות, ושמעתי שם המון שיחות מתנהלות. מי יכול ללך לסוף את הילדים, ואז כל אחד יתנדב, אני יכולה, לא, אל תתרחי, אני יכולה. אתה שומע מידות טובות, אתה שומע. כל אחד מציע לשני לעזור. והם לא שמו לב שהטלפון שם מונח, ואני מקשיב להתנהלות של הבית בצורה טבעית. אז אני אומר, זה דוגמה של דרך שאתה קולט. אתה גם שואל אנשים, אתה מברר על הבחורה שאתה נפגש לה. אבל חזרנו אמיתות, זה מי שחשוב. זה המפתח. כל השאר, זה גם חשוב. אבל על השאר עוד אפשר לדבר. המידות, זה אתה יכול לדבר, אבל זה מתחיל מאיפה שמנם בא. אז אברהם דורש שיצחק לא עוזב את הארץ.
השידוך הראשון שיש לנו במקרה.
מה?
זה השידוך הראשון שיש לנו
בקרה. על שידוכים.
רב, איך זה התחלף שכאילו מזה שההורים מטעמים את הכל, זה הפך שהילדים כאילו...
חזל גם רצו שלילדים יהיה אינפוט. זאת אומרת, חזל לא רצו שההורים יקבעו את הכל. השאלה איך זה הגיע למצב הזה, שההורים קובעים את הכל. זה המצב הלא נורמלי, וזה נבע מבעיות. פה זה יוצא דופן. באמת זה יוצא דופן. יצחק סומך על אברהם, ואברהם סומך על העבד. זה באמת יוצא דופן, נכון? אז אליעזר לוקח מתנות ונוסע. וכשהוא מגיע, הוא עושה ניחוש. הוא אומר, אני אבקש מהנערה לשתות, ואם היא מציעה לי מעבר גם לגמלים, אז זה אומר שהיא מתאימה לחסד של הבית. אז מגיע, הוא בדיוק מסיים, ויוצאת רבקה. עכשיו, הוא רץ לכתב ומבקש מים. זאת אומרת, על הראשונה הוא קולע, והיא נותנת לו, ואז מציע לגמלים. אז יש לך ילדה קטנה, שמשקה 10 גמלים, והג'אבר הזה עומד בצד. עכשיו, למה שזה יהיה מה שמתאים לבית אברהם? כי מטבע הדברים, אם בית אברהם זה בית של חסד, אז כדי לעשות חסד צריך להשקיע הרבה בשביל אנשים, ולעשות זה עם חיוך. ואם השיקול שלי זה, היי, למה הוא לא עושה את זה? יש לו כוח, הוא ג'אבר. ובכל זאת, זה העבד שמנהל את כל הבית. אם זה השאלה שלי, אז אני לא יכול לעשות חסד. אם השיקול של הבן אדם זה, למה הוא לא עושה את זה לעצמו, אז הרבה פעמים בחיים אפשר לשאול את השאלה הזאת. אם אתה בית, כמו אברהם אבינו, שאתה מטיב ואתה נותן, אז להיטיב ולתת, זה להיטיב ולתת. זה לא לדפוק חשבונות רגע בעצם. אז זה מה שהיא עושה. והוא נותן לה מתנות, ו... שואל אותה אם יש מקום ללון, והיא עונה לו בביטחון שאין שום בעיה, הוא מוזמן. אז הוא רואה, זה באמת בית של חסד. והוא מודה לשם, וחזל אומרים שהייתה בת 3. יש 2 שיטות בחזל, בת 3 או בת 15. 2 שיטות בראשונים. 15 זה יותר גדול.
בראשונים?
בראשונים, כן.
כן, ולא הייתה בית גיל חדניים, גיל 3.
אז...
יש משהו מוזר לי, מי בת 3.
נכון.
זה כתוב שהיא בתולה.
נכון.
אנחנו יודעים... לפי
הגמרא,
שמי בת 3, היא תמיד בתולה.
יפה. כי תמיד חוזר בתולה. יפה. זה למה שהתורה מוסיפה, ואיש לא ידעה. שלא רק שהיא בתולה, אלא שאף אחד לא שימש איתה. אז לבן מזמין...
זה ממש אחר.
מה?
כמו שהם היו עושים את השימש מאחורה כדי שלא שתהיה בתולה.
נכון.
אז גם... מה
שהם
עושים? נכון.
כן, אבל הוא אומר שתהיה. זה לא שאומר,
זה גלי הזה? זה, זה תמוע, יש רשי, רשי מביא את המדרש הזה, אבל זה תמוע, כי חזל אומרים זה לא רק חזל, זה טבע האדם, שזה פעולה שהיא מאוד לא טבעית לאישה, זה פעולה שהיא כואבת לאישה, אז הלשון של רשי זה רשי שאני אף פעם לא הבנתי, שבנות הכנענים היו מפקירות עצמם ממקום אחר. למה להם לעשות את זה? זאת אומרת, זה דבר לא טבעי לבת. זה לא... זה שלבן יש יצר לזה, זה שייך. זה שלבת יהיה יצר, זה לא שייך.
לא, אבל זה...
לבת זה כואב, לבת זה לא טבעי. מה?
למה היום עושות
זה? לא, זה כאילו שמונה את הבתולים שלהם.
הם עושות את זה... אוקיי, אבל... קודם כל הם לא עושות את זה. זאת אומרת, טבע אישה שהיא לא רוצה את זה, וכמו שהגמרא אומרת, זה לא מעשה חיבה, אלא ההפך. זה מעשה כולו אגואיסטי שמחיב לבת. אז זה שבן יכול להלחיץ בת לעשות פעולה שמחיבה לה, זה, אבל זה רשי שאני אף פעם לא הבנתי.
לא, זה כדי לשמור לה,
אני מבין מה היא מרוויחה בפן הזה, אבל מה היא מרוויחה בפן האחר? למה שהיא תפקיר את עצמה לזה? זה לא טבעי לה. לא יודע. אין לי פשט ברשי הזה. חזרה לענייננו. אתם צריכים להבין, יש אישה שיש לה בעיה נפשית, יש אישה, בגלל זה אישה נהיית זונה, יש לה צורך שיאמרו לה אני אוהב אותך, את מיוחדת, יש לה מחסור לא נורמלי בחום, והיא מוכנה לעשות כל דבר, אפילו להפקיר את הגוף שלה שיאמרו לה שהיא משהו מיוחד, אבל זה לא נורמלי. זאת אומרת, יש נשים כאלה, זה נכון, יש נשים שמפקירות את גופן וזה נכון, אבל זה לא נורמלי. לומר שבנות כנען היו עושות כך, זה קצת לא מסתדר לי, כי זה פשוט לא נורמלי שבן אדם יעשה כזה דבר.
אבל זה נורמלי כל הדברים שעשו גילוי עליהם.
אתה רוצה להבין, זה כן נורמלי, כי זה שלאישה השתאבה לאותו מעשה זה נורמלי. אבל זה שהיא תסכים לשלא כדרכה, תבין, יש גם נשים שמוכנות שיתעללו בהם, יש נשים שמוכנות שיקרו אותם, זה לא נורמלי. זאת אומרת שלאישה יש צורך מסוים, והיא מוכנה לוותר אפילו על הדברים הכי אלמנטריים בשביל הצורך הזה. זה שיש נשים כאלה אני מבין. זה שבנות כנען באופן כולל יהיו כאלה, זה מקביל לומר שבנות כנען היו מביאות עצמן למצב, תקעו אותי רק תאהבו אותי. זה קצת תמוע. זאת אומרת, זה לא מתקבל על הדעת כל כך. זה לא, אתם צריכים להבין את הרשי הזה. הרשי הזה הוא תמוע. אתה מדבר על פעולה שהיא מקבילה, אני מבין, רשי לא המציא את זה, אבל אתה מדבר על דבר מקביל ללומר שהבנות היו באות ואומרות, תנו לי כמה סתירות לכי, העיקר שתחבקו אותי. זה לא נורמלי. זה לא... השאלה היא מה פשט פה, מה הולך פה, אין לי פשט ברשי הזה. זה למה שאני לא הצגתי את הרשי הזה, כי זה... הגמרא מתייחסת לזה, הגמרא אומרת, יש אפילו שאלה, אם אישה יודעת שבעלה ירצה לבוא עליה שלא כדרכה, האם מותר לה לטבול בליל שבת? בעצם אישה לא אמרה לטבול בליל שבת. הסיבה היחידה שמותר זה כי יש מצוות עונה. וברור שהוא לא מקיים מצוות עונה בשלו כדרכה, כי האישה אין בזה שום מעשה חיבה. זה מעשה אגואיסטי של הגבר שלאישה סך הכל כואב. ואין בזה חיבה. אז האם בכלל מותר לה לטבול בליל שבת בשביל זה? זה יפה מאוד שהוא יקבל את הנעתו, אבל מבחינתה מה? אז זה ההסתכלות של ההלכה על המעשה הזה. זה מעשה כמו לאכול שקצים מומסים. יש מציאות שבן אדם פה ושם מתאבל לאכול שקצים מומסים. בן אדם טבעי באופן נורמלי לא מתאבל לדבר הזה. אבל יש מציאות, אנחנו לא אומרים שום משוגע אם הוא מתאבל לזה. זה מעשה מכוער ולא לא טבעי. אבל בסדר, יש נטייה של האדם פה ושם להתאבות למעשה מכוער ולא טבעי. אבל שהיא תסכים לזה? טוב, לא יודע. חזרה לענייננו, אין לי פשט פרש איזה, כל חיי אין לי פשט פרש איזה. חזרה לענייננו, אז היא באה ומודיעה, ולבן רץ לקראתו, וכשורה את כל המתנות, אז הוא מזמין אותו פנימה, ואומר לו, שמה, יש אפילו מקום לגמלים. באים הביתה, את מי אליעזר מאכיל קודם? את הגמלים, זה הדין של תורה. כן? נתתי עשב בשדך לבהמתך, ורק אחר כך ואכלת בשבתה. יש דין שאנחנו לא יכולים לאכול, כשהבהמות והחיות שלנו הם רעבים, אז זם שלי איזה עושה, הוא קודם נותן לה בהמות.
ואם הם מספיק
אוכל? אז בסדר, אז חיי אדם קודמים. עכשיו, הדבר הראשון שהוא אומר זה עבד אברהם אנוכי. יש לי חבר שהוא קיטע יד, חסר לו יד. כשאני הייתי מנסה להציע לו שידוכים, אז אני הייתי מספר את כל המעלות שלו, ואז בסוף הייתי אומר, אבל תראו, יש פה רק דבר אחד, שאתם צריכים לדעת שחסר לו יד, יש לו פרוטזה, ולא הצלחתי. אשתו של חבר אחר שלי, כשהיא הייתה מציעה שידוך,
לא?
לבחורה, היא הייתה מציעה את הבחור הזה, הייתה מקשרת ואומרת, אני רוצה להציע לך בחור קיטע יד. עכשיו את תשאלי, למה אני מתקשרת להציע לך בחור קיטע יד? תני לי לומר לך את המעלות שיש לו. ככה היא הייתה מציעה. קיטע יד שחסר לו. והיא הצליחה, היא הצליחה, כן, היו בנות שאפילו רוצה להתלתן איתו.
בטח, אתה מסיים עם משהו טוב, אתה לא שומע בסוף.
כי כשיש פגם צריך לשים את זה על השולחן על ההתחלה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו, לא נעים לנו, אנחנו מחכים מלשים את זה על השולחן. מחכים מלהציג את זה. העבד נכנס, אומר, עבד אברהם אנוכי, אל תחשבו שאני בעל הבית פה, אני בסך הכל עבד. וזה צריך לדעת, בהרבה סיטואציות בחיים, אתם תעססו ולא תרצו להציג את החסרונות שלכם, ויש סיטואציות שהדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות זה להשיג צה על השולחן. לדוגמה, אתה הולך לפגישה הראשונה עם בחורה, אני מציע, על ההתחלה תאמר, תבקש מה שאתה אפילו לומר, את הראשונה שאני נפגש איתה, שמת את החולשה על השולחן, אין לך ניסיון בתחום הזה, בסדר, זה המציאות, עכשיו בוא נדבר. אתם רוצים שנדבר, אפשר לדבר. אתה מיד הוצאת את כל הפחד, אחרת אתה מסתובב כל הזמן עם הפחד הזה שאיי, מה אני באיזשהו שלב צריך להתמודד עם זה, ואז כל מה שיש לי בעצם הוא מוטל בספק. תשים את זה על השולחן.
לא, אבל שאתה של אליעזר הייתה נכונה?
כן, במידה מסוימת. במידה מסוימת, כן. ואז הוא מציע את השידוך, הם מסכימים, ידוע שהם ניסו להרוג אותו, שמו לו רעל במרק, אתם מכירים את המדרש? שמו לו רעל במרק, והמלאך בא והחליף את המרק, ובסוף בתואל שתם את המרק ומת, ויש ואליעזר חי.
זה למה שהוא
רצה, נכון? אז המדרש אומר שהם תכננו, הם שמו רעל במרק, תכננו שאליעזר ימות, ואם אליעזר ימות אז הם יקחו את כל העושר. ומה עשה המלאך? הפך את המרק, ובסוף בתואל
אברהם.
בסדר,
אז ראית אותה, איפה מה שמרת הבית כאן זה ולענה לגמרי צדיקה
בתוך הבית של משה. יפה, צודק. אז מה? נכון? אני יש מדרשים הפוכים, מה אני אעשה? לפי המדרש הזה, באמת זה הבית בעייתי. וזה אני מסכים. אני מסכים. אני אומר, יש מדרש כזה, יש מדרש כזה. בסדר? לפי המדרש הזה, זה למה שרק לבן והאימא באים לשלח את רבקה, ורק הם מברכים אותה. אחד מרבותיי פעם ציטט לי עוד מדרש שאני אף פעם לא ראיתי בפנים, שהסיבה שקראו לו בתואל זה כי הוא היה שר בעיר, וכל בתולה הייתה, הוא היה צריך לבוא עליה לפני שהיא מתחתנת, ואנשי העיר דרשו ממנו שזה מה שהוא עשה לכל הבנות שלהם, זה גם מה שהוא עשה לבת שלו לפני שהוא שולח אותה להתחתן. ובגלל זה הקדוש ברוך הוא דאג לכך שהוא ימות באותו לילה כדי שהוא לא יעשה את זה, וככה רבקה יצאה בתולה. הוא אבא של רבקה. של מי? של מי? אולי יש ראואל. ראואל ראואל, לא בתואל. חזרה, כן, חזרה לענייננו. שולחים את רבקה ומברכים אותה, ועל סמך הברכה שהם נתנו, אנחנו נוהגים לברך את הקלות שלנו. זה הברכה שעושים בבדקן, שפעם הזקנים היו מברכים אותה, היום האבות הרבה פעמים מברכים אותה. יצחק בא מבו באר לחי רועי. למה הוא בא מבו באר לחי רועי? כי באר לחי רועי זה הבאר איפה שכתורה, איפה שהגר הייתה. אז יצחק עסוק בלהביא את השידוך של אברהם, ואברהם עסוק בלהביא את השידוך של יצחק. ויצא יצחק לסוח בשדה זה להתפלל לפנות ערב. באות השנייה בשם של יצחק זה צדי, כי יצחק מתקין לנו תפילת הצהריים, כתוב באבודרם. אברהם באות השנייה זה עוד ב', כי הוא מתקין לנו תפילת בוקר, ויעקב זה עין, זה תפילת ערב. עכשיו, רבקה רואה את יצחק, מה?
עשר זה הפוך.
בסדר? בסדר, גם אברהם היה מתפלל מנחה. רבקה רואה את יצחק והיא מכסה את עצמה, ומפה ישנו את המנהג שהכלה מתכסה לפני החופה, ואליעזר עושה עבודה ששטחן טוב, הוא מספר את המעלות ליצחק. יצחק מביא אותה לאוהל, ואברהם אומר לו, אני לא יודע אם היא בתולה או לא, מה קרה עם אליעזר. אז יש פה שני מדרשים, מדרש אחד אומר שכשהיא נפלה מעל הגמל, מדרש אחד אומר שכשהיא נפלה מעל הגמל אז היא איבדה את הבתולים, היא נפלה ובאמת פצע את עצמה ויצא לדם הבתולים במקום ההוא שם, וכשהוא הביא אותה הביתה אז הוא ראה שאין לה בתולים והוא מאוד לא היה שמח, ואז בא צבי וחפר וראה לו את הדם איפה שהיא נפלה מהגמל, ואז הוא הבין מה קרה, ולפי זה, זה למה שהצבעים זכו לכיסוי הדם. לפי מדרש אחר, בגלל שהצבי הוא זה שראה שרבקה אמינו באמת הייתה בתולה. לפי מדרש אחר היא כן הייתה בתולה, אבל אברהם חשד באליעזר, והוא אמר ליצחק, אתה תוציא את הבתולים באצבע. והמדרש אומר שכך היה מנהג ישראל, דורי דורות, להוציא את הבתולים באצבע, לוודות שהבת בתולה. אל תשאלו אותי איך עושים את זה, למה זה אני לא יודע. אבל המדרש אומר שיש שני מדרשים על אליעזר. מדרש אחד אומר שמאחר ואברהם אבינו חשד בו, אז הוא נכנס לגן עדן חי. הוא היה אחד מהצדיקים שנכנס לגן עדן חי. מדרש אחר אומר שהקדוש ברוך הוא שילם לו שכרו, והוא נהיה אוג מלך הבשן. שהוא חי, היה לו אריכות ימים, והוא נהיה מלך, והיה לו ממלכה שלמה. מה? בסדר, יהיה הזמן.